אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
הידעת שעד גיל 60, אחת מחמש או שש נשים, תסבול מפעילות לקויה של בלוטת התריס? אם את סובלת מנשירת שיער, עייפות תאומית, עלייה לא מוסברת במשקל, יש סיכוי שבלוטת התריס היא בעצם הגורם. התסמינים קצת מבלבלים ולפעמים משויכים גם לגיל המעבר. היום אנחנו נכיר את הנושא הזה לעומק, את התסמינים, איך למנוע ואיך לטפל באופן טבעי. התוכנית תהיה בעלת ערך רב גם למי שהבלוטה שלה בריאה, על מנת להבין כיצד למנוע את התופעה הרווחת הזאת בעתיד. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפא בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. ואיתנו כאן באולפן, תהל אלמה בארי. תהל אלמה כבר התארחה כאן, בתוכנית מרתקת על טיפול טבעי לסימפטומים של גיל המעבר. אני ממליצה ממש בחום לחפש אותה באתר של הרדיו ולהאזין לתוכנית. ולמי שלא זוכרת, תהל אלמה היא מנטורית לתהליכי הבראה, איזון, ריפוי ושינוי גופני, רגשי ותודעתי, בשיטת 12 השערים לאיזון הורמונלי הוליסטי. מאחורי הכותרת הזאת יש אישה שעברה כל כך הרבה בחיים שלה ומצליחה למרות המגבלות לחיות חיים טובים, בריאים ומלאי הגשמה. אז השאלה הראשונה, כדי שניישר קו סביב העניין הזה של בלוטת התריס, זה קודם כל איפה היא נמצאת הבלוטה הזאת?
בלוטת התריס היא בלוטה בצורת פרפר, שאם אתן שמות את היד על אזור הגרון, אם אתן שמות את היד על אזור הגרון, זו בלוטת התריס, שיש לה כל מיני תפקידים, והיא לא עובדת לבד, היא עובדת בשילוב עם בלוטות אחרות ואזורים שונים בגוף, והתפקיד, יש לה כמה תפקידים. אחד התפקידים העיקריים זה לספק לנו אנרגיה ולווסת בצורה נכונה את חילוף החומרים, זאת אומרת, את חילוף האנרגיה בגוף. על הבלוטה יש ארבע צ'ופצ'יקים קטנים שנקראים פארתיירואיד, שהם אחראים בין היתר לביסות הסידן בגוף. אנחנו לא נגיע, לא נדבר עליהם היום, אבל כן, בלוטת התריס היא יכולה לצאת מאוד בקלות מאיזון, יש לה כל מיני משמעויות שנדבר עליהם בהמשך. ובלוטת התריס יכולה לצאת מאיזון בכל גיל. יש איזה סיבות מסוימות שבגללה היא יוצאת יותר מאיזון, יכולה לצאת יותר מאיזון מעל גיל 40, אבל היא יוצאת גם אצל גברים וגם אצל נשים, ונשים יש להם בעיות פי 8 מגברים בבלוטת התריס בעולם בכלל.
מה בעצם אחוז הנשים שנגיד החל מגיל 40 שסובלות מאיזה שהם ליקויים בבלוטת התריס?
הקושי העיקרי זה האבחון, מכיוון שברפואה המערבית המדדים שעובדים איתם הם קצת מיושנים מבחינת, יכולה להיות באמת איזושהי בעיה בבלוטת התריס, ונשים לא יודעים את זה, או שהרופא כן, נגיד, בודק אחד המדדים שנדבר עליהם בהמשך, והוא בעצם אומר שהכל בסדר. אז יש הרבה מאוד נשים שלא מאובחנות. אני חושבת שסטטיסטיקה בגדול היא לפחות 80% מהנשים סובלות מבעיה של בלוטת התריס. חלקן יודעות, חלקן לא יודעות, וכמעט כולן לא מטופלות.
את מדברת על נשים מעל גיל 40, כן?
אני מדברת על בכלל, אבל גם כמובן נשים מעל גיל 40.
זאת אומרת,
כמעט כל אישה שמגיעה אליי לקליניקה,
יש לה איזה עניין עם בלוטת.
לפחות ש-80% מהנשים יש להם איזושהי בעיה עם בלוטת התריס.
וואו. עכשיו הימם אותי עם המספר הזה, כי אני קצת קראתי על זה, וממה ש ככה כתוב בספרות, מדובר על, כמו שאמרתי, 5-6 נשים, כל אישה חמישית או שישית, אחרי גיל 40, סובלת מאיזשהו ליקוי של בעיות התריס, אבל מה שאת בעצם אומרת, וזה דבר ממש ממש חשוב, ולכן זה גם נורא חשוב שתאזינו לתוכנית הזאת, כי לא תמיד זה מאובחן. לא תמיד הרופאים יגידו שיש לך בעיה לפי הפרמטר.
במרבית המקרים אומרים שאין בעיה, שהכל תקין, ואישה מסתובבת עם הרבה מאוד תסמינים. רוצה שאני אגיד לך פחות יותר מהתסמינים מעבר למה שאומרת, או שנגיע לזה דרך?
לא, בואי באמת נבין, כי אני חושבת שהתסמינים הידועים זה כזה נשירת שיער, עייפות, זה, אבל זה תסמינים של תת פעילות בלוטת התריס, ובטח יש עוד מלא, ויש גם את עודף הפעילות. אז באמת בואי נעשה רגע סדר, ונבהיר מה התסמינים של כל מיני סוגים של הליקויים של הבלוטה הזאת.
אני בתוכנית הזאת לא מדברת על נודולים, לא מדברת על גידולים.
אוקיי.
אוקיי, אלה בעיות כבר יותר מורכבות, שחלקן אפשר לטפל בהן בצורה טבעית, וחלקן כנראה שלא.
כן.
אז אני לא רוצה לדבר על זה היום, אני רוצה לדבר בעצם, אנחנו מאבחנים בין תת פעילות של הבלוטה, שהבלוטה לא מייצרת את ההורמונים שהיא צריכה, תכף גם אני אגיע ללמה ומה בעצם קורה שם, ולזה שהבלוטה רצה מהר מדי. אנחנו יכולים להסתכל על בלוטת התריס כדוושה של הרכב, שאנחנו לוחצות על הדוושה על מנת לתפקד, להניע את הרכב שלנו קדימה, אבל הרכב הזה, הדוושה הזאת היא לא פועלת בריק, היא פועלת יחד עם המנוע של הרכב, יחד עם הבטריה של הרכב, שאלה בלוטות האדרנל. אז שאני אסביר בהמשך. בגדול, התסמינים העיקריים שהם הכי נפוצים של תת פעילות של בלוטת התריס, זה באמת עייפות, אבל זה לא סתם עייפות, זה עייפות בטון. זה עייפות מהבוקר עד הערב, ואנחנו יכולים לדעת אם יש גם בעיה בבלוטות האדרנל לפי השעות של העייפות. זאת עייפות של ממש ממש קשה לי להניע את עצמי. אוקיי? ממש ממש זה מין תחושה כזאת של בטון שעליי יושב משהו מאוד מאוד כבד. נשירת שיער, שאגב אחד התסמינים הכי נפוצים, אז כדאי לכם להסתכל במראה, זה שהחצי החיצוני של הגבות נושר. נשים מעל גיל 40 שאנחנו פוגשות, שהגבות מתחילות להיעלם, זה חד משמעית משהו שקשור לבלוטת התריס, והסיבות, מה שקשור לשיער, זה שהבלוטה לא מקבלת את המינרלים שהיא זקוקה להם, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, מה כדאי לתסף ומה כדאי שיהיה באמת בתזונה. ציפורניים מאוד שבירות, אגירת נוזלים, במיוחד באזור הקרסוליים, וכם כמובן בעיות במערכת העיכול. אנשים, הרבה מאוד אנשים לא מבינים שיש קשר בין כל המערכות בגוף, ואומרים, אוקיי, בלוטת התריס זה מין משהו כזה מבודד, שאם אני אקח את הטוקסין, הכל יסתדר, וזה ממש ממש לא כך. כאבי ראש, הזעה, קוט מזיעים הרבה מאוד, וכשזה מגיע למצב הרבה יותר חמור, יכולים להיות כאבים בגוף. ממש כאבי פרקים, עדיין זה לא מגיע לדלקת פרקים מאובחנת, אבל כאבים בפרקים, אני אסביר בהמשך למה זה קורה.
אוקיי.
יקטוצים בידיים והרגליים, קור כשמאוד קר לי, ובמיוחד בידיים וברגליים. הדיבור יכול, הכל יכול טיפה להיות קצת יותר צרוד. זה משהו שהוא גם קשור לדבר הזה. דיכאון, ממש שינוי מאוד גדול במצב הרוח. חשיבה יותר איטית ותשוקה מינית שיכולה בהחלט לרדת. ומחזור אצל נשים שעדיין יש להן וסת, עדיין שהן איפשהו בפרימנופאוזה, עדיין באותם השנים שמובילות להפסקת הווסת, אז באמת יכול להיות שינויים שונים.
מה זאת אומרת? תסבירי את זה.
כל ההורמונים הרי קשורים אחד בשני. זה לא שהמערכות עובדות באופן לגמרי מנותק. ולפעמים, כאילו כמובן שבפרימנופאוזה המחזור, יש מחזור שהוא לא סדיר, אבל כשזה מתחיל בגיל טיפה יותר מוקדם, אנחנו ברור שאנחנו בודקים גם את בלוטת התריס, אוקיי? אז זה הבעיות שקשורות לתת פעילות של בלוטת התריס. תת פעילות זה אומר שבלוטה לא מספקת את הסחורה. ובעצם מודדים, וזה המדד העיקרי שהרופא ימדוד, הוא מודד הורמון שנקרא TSH, Thyroid Stimulating Hormone, זה הורמון שמעורר את הבלוטה, ובעצם אומר לבלוטה, תתחילי לעבוד.
אוקיי.
כשה-TSH גבוה, זה אומר, זה יכול לומר כמה דברים, אחד הדברים שזה אומר, או שיש כשל בקשר, כאילו איזושהי בעיה בקשר בין אותה בלוטה שמפרישה את ה-TSH, שזה לא בלוטת התריס, לבין בלוטת התריס, או שהבעיה יכולה להיות שאין שמה, שבלוטת התריס, שבלוטת יותר את המוח, מנסה לעורר את הבלוטה, והיא פשוט לא מסוגלת. והיא לא מסוגלת כי חסרים לה מינרלים, היא לא מסוגלת מכיוון שאולי כבר בעניין אוטואימוני, שאני תכף אגדיר מהו, אז הבלוטה מתחילה להאכל. אשכרה ממש, חלק מהבלוטה מתחילה כאילו להתפורר. ואז היא באמת לא יכולה לתפקד כמו שצריך. לעומת זאת, מצב שהוא פחות נפוץ, אבל הוא בהחלט קיים, שהוא בעצם המראה של תת פעילות, זה אובר פעילות.
אוקיי.
אוקיי? ואובר פעילות, התסמינים הם לא עייפות, אלא עודף מרד, שיכולה באמת לגרום לנו באיזשהו שלב לשווק. אבל יש תחושה כאילו שאני לא יכולה לשבת, לא יכולה לשבת במקום
אחד. אוקיי, ואז פתאום יש נפילות כאלה.
ואז פתאום יש נפילות. עצבנות, אי שקט, חרדה, בהחלט. לב שדופק, שיבושי שינה, אוקיי? רעד בידיים, תיאבון יותר מוגבר, אבל ירידה במשקל, שזה יכול להיות נורא נחמד שאנחנו ירדות במשקל, אבל זה לא נחמד לאורך זמן. באיזשהו שלב יותר מתקדם, העיניים מתחילות להיות בולטות ופתוחות כאלה, אז זה אחד התסמינים.
אבל זה כבר באמת בשלב די מתקדם.
אבל הרבה נשים מגיעות לאבחון בשלב הזה, הן לא יודעות שיש בעיה לפני כן.
מה את אומרת?
כן, לגמרי. שלשול, או צועה מאוד רכה, או מין צהובה כזאת, קוצר נשימה, גירוד בעור, גירוד תורדני בעור,
שאין לו הסבר.
שאין לו כאילו איזשהו הסבר. כן, יש גם נשירת שיער, והווסת, אצל נשים שעדיין יש להם וסת, הווסת יכולה להיות הרבה יותר כלילה. אוקיי? הרבה יותר, אפילו חיוורת אפילו. לא דם עשיר כזה, אלא יותר חיוור. אבל עייפות של השרירים, זאת אומרת, זה עייפות שהיא שונה קצת מתת פעילות, וזה נובע מזה שבעצם אנחנו מריצות את המנוע יותר מדי מהר.
כן.
לוחצות על הדוושה.
פול גז בניוטרל כזה.
חבול בדיוק, פול גז בגיוטות, וגם כמובן בעיות עיניים. זה התסמינים בגדול. עכשיו, מאוד חשוב להבחן ולראות שלא כל תת פעילות היא תת פעילות שהורסת את הבלוטה. אוקיי? אנחנו רואים מצב שאולי חלקכן שמעתם עליו, שנקרא השימוטו, על שם אותו רופא יפני שיבחן את זה.
כן.
וכאן אנחנו נכנסים בעצם לממלכה אחרת לגמרי. בעצם מה שקרה, לאורך שנים, אם הבלוטה הייתה מהירה מדי או איטית מדי, קרה מצב שאני מנסה בעצם, או המערכות השונות מנסות לעזור לי להתמודד עם הלחץ של החיים. גם רגשית, גם תודעתית, גם פיזית. אוקיי, אנחנו כנשים, ולכן זה הרבה יותר נפוץ אצל נשים מאשר אצל גברים. אנחנו רוצות אפילו קצת כמו תרנגולת שחוטה, כדי להספיק, לבשל, להיות נשים גם יפות, גם עופות, גם
קרייריסטיות,
גם אמהות, גם בנות זוג, גם מינית. הכל ביחד, יש דרישות כאלה מאוד מאוד גבוהות. אז חלק ממה שקורה, זה שאם אני רצה מהר מדי, וכתוצאה מזה, אני גם אוכלת מזון שהוא לא כזה בריא, ולא לועסת אותו כזה טוב, ומערכת החיסון מנסה בכל כוחה להרגיע ולעזור לי, כשאני לא מקשיבה לסממנים הראשונים האלה, בסופו של דבר, מערכת החיסון קורסת. והיא מנסה לפמפם כל מיני חומרים, כמו למשל קורטיזול, שזה הורמון שלא יוצא מבלוטת התריס, יוצא דווקא אם אתם נוגעות בגב, באמצע הגב, ממש באמצע הגב, יש שם את הכליות. הכליות הן קצת יותר קטנות מכף היד, ועליהן יושבים שני צ'ופצ'יקים מאוד חשובים. אלה בלוטות האדרנל. והתפקיד של בלוטת האדרנל, שלושת התפקידים, זה לפמפם קורטיזול כדי לאזן את מצבי הלחץ השונים, ולהודיע למערכת החיסון, הכל בסדר.
כן.
וכמובן, הבלוטות האלה מייצרות גם הורמוני מין, והתפקיד השלישי שהוא כן מאוד חשוב, זה להכין את הגוף למצב של fight, flight, freeze, או tend and befriend, שזה בעצם ארבעה מנגנונים שיש לנו בגוף, שמגנים עלינו מפני סכנה רגשית או פיזיולוגית. אני לא אכנס לכל המנגנונים. אז אני קצת אקשור לכם את הכל ביחד.
כן.
כשאנחנו לא מקשיבות לאורך שנים, זה לא קורה תוך שבוע, וגם לא תוך חודש.
כן.
זה יכול לקרות תוך חצי שנה, שנה, ואצל מרביתנו זה שנים. כשאנחנו רצות ולא מקשיבות, או לא ישנות כמו שצריך, וערות עד אמצע הלילה, מערכת החיסון אומרת, גוואלד, אני לא יכולה יותר.
אוקיי.
ואז...
היא מדברת ביידיש, אני מבינה.
היא מדברת ביידיש.
אוקיי.
ואז כל המערכת מנסה לעזור לנו להתמודד, וכשאנחנו לא מקשיבות ואוכלות כל מיני מזונות, שהמערכת מזהה כחומרים שדומים למבנה של בלוטת התריס, מערכת החיסון מתבלבלת ומתחילה לתקוף את בלוטת התריס.
אוקיי, זה מאוד מורכב, ונשמע לי שזה ממש חשוב להבנה. אז בואי ננסה רגע לעשות את זה כזה פשוט. יש לנו בעצם את בלוטת התריס.
שהיא הפדל של האוטו.
שהיא הפדל של האוטו. שהיא בעצם אחראית על הקצב שבו אנחנו חיות.
נכון. ומספקת לנו, הבלוטה עצמה לא מספקת אנרגיה, הבלוטה עצמה שולחת הורמון שנותנת לחלק בתוך התאים לספק את האנרגיה לגוף שאנחנו צריכות.
אוקיי, אוקיי. אז היא בעצם כאילו מבססת את כל הנושא האנרגטי בגוף. ואז לצד הבלוטה הזאת, יש בלוטה נוספת שהסברת אליה, שזה בלוטת האדרנל, שאנחנו מכירים אותה מהמילה אדרנלין, שגם מפרישה את ההורמון קורטיזול, שהיא זאת שבעצם אחראית על מנגנון כזה של דחק, אוקיי? אם יש לחץ, מתח, אנחנו צריכות לברוח או להתמודד, אוקיי? משהו מזה. אז המערכת הזאת מופעלת. תסבירי לי בבקשה את הקשר, שוב פעם, בין שתי הבלוטות. איך אחת בעצם משפיעה לשנייה, ומה קורה, איך זה יוצא מאיזון.
אוקיי. כדי שזה יצא מאיזון, צריך הרבה פעמים ותקופה ארוכה לא להקשיב לגוף.
אוקיי.
חלק ממה שקורה, זה יש מנגנון, אם אתם תגעו לעצמכם בתוך כזה בין העיניים, ובתוך המוח יש שתי בלוטות חשובות, אחת הזכרתי יותר את, יותר את המוח, מאחוריה וקצת מעליה נמצאת בלוטה אחרת שמייצרת הורמונים שמניעות את כל המנגנון. אז בצורה פשוטה מה שקורה, אם אני נגיד בלחץ, אוקיי? נופלת לי כוס, או מישהו פתאום צופר לי באוטו, ואני כזה פתאום נבהלת, מיד יוצא הורמון שאומר לבלוטות האדרנל, תהל בסכנה. ומופרש הקורטיזול, מופרש האדרנלין, ומשם הדפיקות הלב.
אוקיי.
ובעצם אמור להרגיע את המערכת לכמה רגעים, עד ש... אני חוזרת לכביש, או קצת יותר נרגעת מהאיש הזה שצעק עליי, או עד שאני מרימה את השברים על הרצפה. למערכת, לגוף יש מערכת טבעית שבעצם יודעת איך להתמודד עם מצבים פתאומיים של, של, של לחץ כזה או אחר. אבל כשאנחנו לא מקשיבות, ואנחנו בחברה המערבית נמצאות בלחץ 24/7. ועל כל וואטסאפ אנחנו ישר קופצות.
נכון.
ועל כל תמרור, ועל הרדיו, והמסרים.
נכון.
ואנחנו בעצם חיות בקצב שהוא לא אנושי. המערכת של הנשלח כל הזמן מסר לבלוטות האדרנל, תהל בלחץ, תהל בלחץ, תהל בלחץ, ואז המסר הוא, תלחצי יותר על הדוושה. אם אנחנו בלחץ, אני צריכה בעצם לברוח מהמצב, ובעצם להגביר את קצב החיים. ואז, אחרי שנים של הדבר הזה, המערכת קורסת.
הבנתי.
זה מצב, עכשיו, זה תת פעילות רגילה שבלוטת התריש את כל התסמינים, אבל כשיש כבר מערכת עיכול שמעורבת פה, וכשיש כאן דיכאון שאני לא מצליחה להתגבר עליו, וכשיש כאן עייפות שאני לא מצליחה להתגבר עליה, אנחנו יודעים שבעצם, וזה משהו שכבר דיברתי עליו גם בתשדיר הקודם, שבעצם כל המערכת, הרבה מהמערכות בגוף שלי קורסות, ואחד הדברים שגורמים למה שהסברתי קודם, אם כשאוכלים נגיד גלוטן, זה שאם אני אוכלת גלוטן והגלוטן לא עושה לי טוב, הוא מחורר לי את מערכת העיכול, כל הרעלים האלה מתחילים לזרום בדם, ואז מערכת החיסון אומרת, יש פה מלחמת יום כיפור, יש פה 5 חזיתות שאני צריכה להתמודד איתן.
אז גלוטן זה נגיד אחד מהחומרים שאת אמרת לפני כן, וזה ככה נתפס לי בראש, שבעצם הגוף, יש חלק מהחומרים שאנחנו אוכלות, שהגוף מזהה כאיזה שהם חומרים של הבלוטה עצמה.
כמולקולה של הבלוטה.
אוקיי, נכון. ואז הוא תוקף.
ואז
במקום לתקוף את
החומר, את הגלוטן,
הוא תוקף את הבלוטה. זאת אומרת, גלוטן זה אחד מהחומרים האלה.
נכון. השני, למשל, זה חלב, מוצרי חלב. אוקיי? כי חלב גורמים לסטרס במערכת העיכול ומערכת החיסון. ולכן, כשאנחנו כבר מגיעים למצב של הכל דלקתי, ואחת הבעיות היא שכשמגיעים לרופא, מרבית הרופאים, לפחות אלה שלמדו לפני הרבה שנים, מבודדים את התסמינים כהרגלה של הרפואה הקונבנציונלית, והם לא רואים את התמונה כולה.
כן, טוב, זה ידוע.
ובעצם אחד התסכולים הכי גדולים שלנו בכלל כחברה, אבל בטח כנשים, ובטח כנשים בגיל המעבר, זה שאנחנו בעצם באות עם כל האוסף הזה של התסמינים, שבעצם זה בכל הגוף. ואז או שעושים איתנו משוגעות ואומרים הכל בסדר, והבעיה השנייה זה שהמדדים של ה-TSH לפי המערכת הקונבנציונלית הם מדדים ישנים שלקחו חתך מסוים של אוכלוסייה בריאה. הם
הבנתי.
לא לקחו את האנשים שבעצם חלק לא מעט מגיע כבר במצב של מחלה אוטואימונית, של מחלה של מערכת החיסון קרסה. אוטואימיוני זה שבעצם המערכת החיסון קרסה, חייבים לתקן את מערכת העיכול, חייבים...
רגע, אנחנו תכף... אני רוצה שאנחנו נדבר בצורה יותר ממוקדת על הפתרונות, כדי שזה לא יחלוף ככה ליד האוזן של האנשים, כי זה דבר הכי...
אני מסכם את הפתרונות בסוף, אני אתן לך כמה פוינטרים מאוד חשובים.
בדיוק.
אחד הדברים שכן חשוב לי לומר, זה שנגיד שהרופא מזהה שה-TSH לא תקין.
אוקיי.
אם הוא פחות מ-0.5,
כן.
אני יודעת שהבלוטה עובדת מהר מדי. אוקיי? זה הפוך. אם ה-TSH נמוך, זה אומר שהבלוטה עובדת מהר מדי, ובלוטת יותר את המוח חושבת שהכל בסדר, ולכן
הבנתי.
לא מפרישה את ה-TSH.
הבנתי.
הגבול העליון של הרפואה הקונבנציונלית זה 4.7-4.8 לפי הקופה. לפי המודל של רפואה טבעית ורפואה פונקציונלית בפרט, שזה זרוע של רפואה שקיימת כבר 20 שנה, המדד הוא 1.8 עד 2.2, זאת אומרת, ברגע שה-TSH שלך גבוה מ-2.2, אנחנו יודעים שיש כאן בעיה.
תת פעילות.
אנחנו עוד לא יודעים אם זה בעיה אוטואימיונית, ואת זה אנחנו נבדוק ונבקש מהרופא לבדוק נוגדנים של בלוטת התריס. אנחנו נבדוק אם החומרים שהם תוקפים את הבלוטה, אם הם גבוהים, סימן שאנחנו כבר בתוך ממלכת מחלה אוטואימיונית, וזה הרבה יותר מורכב.
אוקיי, אז נוגדנים זה ה-T3, T4 או לא?
לא. T3 ו-T4 הם הורמונים של בלוטת התריס. הבלוטה מייצרת 80% T4 ועוד 20% T3. אוקיי? 20% 80% T4 ו-20% T3.
ואיך זה ביחס ל-TSH?
יפה. אז בעצם ה-TSH צריך להיות, אמרנו כבר איך ה-TSH צריך להיות, אם את רואה שה-TSH שלך מעל 2.2, יש איזושהי בעיה. ואז כדאי לבקש מהרופא לבדוק גם את ה-T3 ואת ה-T4.
אוקיי.
ה-T3 הוא בעצם הורמון שזה ההורמון שבעצם נותן לנו את החיות וחיוניות. לא ה-T4.
אוקיי.
ואז הגוף, הבלוטה צריכה להמיר, לקחת את ה-T4 הזה ולהפוך אותו ל-T3. ומרבית, חלק גדול מהבעיה של בלוטת התריס, ואני יכולה להסתכל על זה לפי הבדיקות, זה אם הבעיה היא בהמרה. יכול להיות שיש לי מספיק T4. אבל יש לי T3 נמוך מדי. ובשביל להמיר, הגוף חייב אבץ, חייב מינרל בשם סלניום, והוא חייב גם יוד.
הבנתי.
ומנגן. זה ארבעה מינרלים שאני חייבת אותם כדי לעשות את ההמרה. אני לא מציעה שתתחילי לקנות את התוספים האלה לבד, כדאי ללכת לאיש מקצוע, שיסתכל על התמונה כולה, יראה אם יש לך מצב אוטואימיוני, כי אז צריכים לטפל במערכת החיסון, בבלוטות האדרנל, צריכים לטפל גם במערכת העיכול, זה יותר מורכב.
אוקיי, רגע. בוא ננשום את זה רגע, זה המון המון חומר, ואני מניחה, אני אפילו בתור...
זה תמיד הבעיה כשאני באה לשידורים האלה, כי אני ככה נשפשת לפעמים.
כן, כי זה, את יודעת, את חיה את זה, ואת עוזרת לנשים בתחום הזה, זה טוב שכך, זה גם הפשן שלך לעזור שם. אני חושבת שאפילו בתור מטפלת, שמכירה את המושגים, עדיין עוד ככה המוח שלי עוד סופג את האינפורמציה, אני בטוחה שלמי שלא מכירה בכלל את העולם הזה של איך נקראים ההורמונים ומה הם עושים, זה רגע צריך שנייה לקחת נשימה. אז בואי ככה נעשה איזה סיכום ביניים, שבעצם הדבר המרכזי שאת אומרת, זה שלא משנה באיזה קונסטלציה של הפרעה של בלוטת התריס, הבעיה המרכזית היא שהיא הקצב הלא תואם של ההתנהלות שלנו בעולם, במיוחד כנשים, כי יש לנו המון המון תפקידים. אני מניחה שיש גם גברים כבר בתקופה הזאת שהם ככה. והלחץ הקבוע והעומס הקבוע וההתעלמות מהסימנים שהגוף שולח לאורך שנים, בסופו של דבר מייצר מצב שבו האדרנל שלנו, זאת אומרת, הבלוטות אדרנל, בדיוק, הבטריה, זאת אומרת, האדרנל מפריש כל הזמן הורמונים של דחק, שזה הקורטיזול, ואז בלוטת התריס בסופו של דבר נלחצת יותר מדי מהר, זאת הדבשה, כמו שהסברת באוטו, אנחנו לוחצים עליה, עד שהיא מתעייפת, ואז יכולים לקרות שלושה מצבים, אחד זה שהיא תהיה בתת פעילות, זאת אומרת שהגוף פשוט לא יהיה לו כוח, ודיברת על כל התסמינים של התת פעילות, אפשר להקשיב שוב לתחילת התוכנית, או שהיא תהיה בעודף פעילות, שזה לא יותר טוב, זה גם כן מצב מאוד מאוד לא נעים, שבסוף מוביל לקריסה, או שהיא תהיה בכלל במצב של תקיפה, זאת אומרת שהגוף בעצם יתקוף את הבלוטה, שזה בכלל דבר מאוד מאוד קשוח, ובעצם הבלוטה לאט לאט תתחיל להתפרק, ולא תהיה בתפקוד עבור מה שאנחנו צריכות.
עוד משהו אחד אני רוצה להוסיף.
כן.
למצב של תת פעילות אוטואימיוני קוראים השימוטו, שהוא הרבה יותר נפוץ. למצב ההפוך של אובר פעילות קוראים גרייבס. גם כמובן השם אותו פרופסור שכינה את זה.
כן.
יש עוד בעיות בבלוטת התריס, אני היום לא מדברת אליהם, כי אלה כבר דברים שבאמת צריכים להגיע לאבחון הרבה יותר מורכב.
כן. אני מניחה שאז גם אם זה דברים יותר קיצוניים, נשים כן כבר הרפואה כן יודעת להבחן את זה, לטפל בזה. בוא נקווה, בוא נהיה אופטימיות.
נכון.
אוקיי. אז אני רוצה רגע להתעכב על המרכיב הרגשי בתוך הדבר הזה, ואני יכולה להגיד לך ולשאול אותך רגע, להגיד לך שאני מזהה נגיד מנשים שמגיעות לקליניקה שיש את הסוג הזה של אנשים שהן רוצות לטרוף את העולם, אוקיי? ובמיוחד זה אפילו מתגבר לפעמים בגיל 40, 50, כי הן מרגישות שכאילו, רגע, חיים עוד שנייה, ולא הספקתי. ואז הן מתחילות באמת לפעול בהמון המון חזיתות, כשגם ככה יש הרבה חזיתות בתקופה הזאת. גם ככה יש את הילדים עדיין בבית, יש את ההורים הסכנים, יש את הקריירה, ויש כאלה שפתאום פותחות עסק.
הזוגיות שלפעמים מתפרקת.
הזוגיות, בדיוק. יש המון המון חזיתות, ואם הן רצות ככה באטרף על כל החזיתות, אני פוגשת שבאמת הרבה פעמים הבלוטה שם מאותגרת ויוצאת מאיזון. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך אם יש עוד איזשהו משהו שאת מזהה כמרכיב רגשי משמעותי מתוך הניסיון שלך, שכדאי לשים אליו לב.
לפעמים יש כאן טראומה, וגם אני כמטפלת גוף נפש עובדת הרבה מאוד עם טראומות מהעבר. אני עוזרת לנשים קודם כל להרגיע ולהאט את הקצב, ואני אומרת את זה כמי שאני חיה עם בעיה אוטואימיונית של בלוטת התריס. יש מצבים שיותר איטית אצלי, יש מצבים שיותר מהירה. כשאני שברתי את הידיים לפני שנה וחצי, אז מיד הרגשתי שזה, הלכתי לרופא, ביקשתי שימדוד לי שוב את הנוגדנים, והם היו בשמיים, מספרים מטורפים, 1300, שזה ממש מטורף, וה-TSH שלי היה ממש 0.1. זאת אומרת, אני זיהיתי לבד שאני בגלל הטראומה הזאת.
וואו.
אז אחד הדברים שאם אנחנו לא מקשיבות ולא הולכות לישון בשעות נורמליות, אני מדברת על 10:30, 10:45 גג, ואם אני לא נותנת לעצמי איזושהי רוטינת שינה טובה ולא מרגיעה, או אם אני, מאוד חשוב שאנחנו כנשים נלמד באמצע היום לעצור לרגע ולהרגיש יותר מוגנות ובטוחות. יש לי מדיטציה שאני קוראת למדיטציית שירותים, שאני נותנת אותה לנשים שזה, שבתוך השירותים אנחנו יושבות ומקרקעות את עצמנו, כי בשביל חלק מהנשים זה המקום היחיד שבו הן יכולות להיות בטוחות באמת.
כן, וואו.
יש עניין אצל נשים שאנחנו כמגדר, לאורך ההיסטוריה, לא מרגישות מוגנות. מרגישות שאנחנו צריכות להיות עם שמונה עיניים ולשים חלק מהדברים.
וכל הזמן להיות בפייט.
כל הזמן
להילחם, אני צריכה להיות, אוקיי.
וכל הזמן להיות עם תשומת לב.
הבנתי.
והטריק הוא ללמוד לבסט את זה בצורה נכונה. אני ממש למדתי את הדברים האלה מאוד בדרך הקשה, ואני ממש מבסט את הימים שלי, ואני אישה מאוד עסוקה, ועם קליניקה מלאה והכל, ואני פשוט דואגת למנוחה ממש באמצע היום, אני פשוט דואגת לדברים האלה. יש פה גם עניין תזונתי שהוא קריטי, ויש פה כמובן מינרלים. אני גם אתן, את רוצה שאני אכנס קצת לטיפים פרקטיים?
זהו, בדיוק. לא, לגמרי, אני חושבת שזה הזמן. בעצם התחלת לדבר על איזושהי התנהלות יותר נכונה ברמה, אפשר לומר, רגשית, ברמת הרגלים של ויסות סטרס בחיים שלנו.
זה הדבר המאוד מאוד מאוד חשוב. אני רוצה משהו אחד לומר, ואני שוב, אני לא רופאה וקטונתי, אבל אי אפשר לשקם את בלוטת התריס בלי לשקם את בלוטות האדרנל, וב-70% מהמקרים גם את מערכת העיכול. מי שחושבת שרק לקחת אלטרוקסין, או אפילו איזשהו תוסף מ-iHerb, זה לא יעשה את העבודה.
Okay.
אחד הדברים הכי פרקטיים שאני רוצה להציע זה הדבר הבא.
כן.
אחד החוסרים שקיימים, שמאוד נפוצים, זה מחסור ביוד. אז קופת החולים לא תמדוד את המחסור ביוד, יש דרך מאוד פשוטה למדוד, ואפילו לתסף לעצמי יוד בצורה בטוחה, מכיוון שאם אני לוקחת יותר מדי יוד, אני מסכנת את הבלוטה. הפטנט הוא כזה, תלכו לבית מרקחת ותקנו יוד של חברת פלורין, שזה יוד של 2.5%.
אוקיי.
זה סוג של פולידין, אבל זה מרוכז, זה טינקטורה מרוכזת שקיימת כמעט בכל בית מרקחת, זה עולה 14 שקל.
Mm-hmm.
ותפטפו לעצמכם בזרוע או בבטן את היוד הזה במשך שבוע.
אוקיי.
אם היוד נספג והכתם כמעט נעלם, זה אומר שאני זקוקה ליוד.
זה לטפטף באותו מקום.
לטפטף באותו מקום ולהסתכל למחרת מה קרה.
הבנתי.
אם הכתם נשאר לי, כתם כהה של פולידין כזה, סימן שלא חסר לי יוד, שלא שם הבעיה.
אוקיי.
איך אני מתאספת? אם אני רואה שחסר לי, שבאמת זה נספג נורא מהר, אני יכולה במשך כמה שבועות לשים לי כל לילה את היוד הזה, וככה הגוף לבד יודע כמה הוא סופג.
כמה הוא סופג, אוקיי.
כי אנחנו, אסור לנו לקחת יותר מ-2 מיקרוגרם של יוד ביום. אחרת זה יכול להיות ממש מסוכן.
כן, כן, נכון.
ולכן גם הרופאים לא ממליצים את זה.
נכון.
אז זה פטנט אחד. הפטנט השני...
וואי, זה פטנט מעולה, גאוני, משהו.
זה מאוד פשוט וזול ובטוח. זה, אני הרבה מאוד, מאוד חשוב לי שזה יהיה בטוח. הדבר השני, אם את חושדת שיש לך בעיה בבלוטת התריס, תמדדי את החום גוף שלך, כל בוקר במשך כשבוע או 10 ימים רצופים, לפני שאת יוצאת מהמיטה, כשהגוף במצב מנוחה. עכשיו, אם הטמפרטורה של הגוף היא 36.5 או פחות, או לא מגיעה ל-36.8 באופן רציף, את יודעת שהגוף שלך קר. את יודעת שהגוף שלך לא מקבל את האנרגיה שהיא זקוקה, שהוא זקוק לה. וזה בהחלט אחד התסמינים לעייפות. התאים הקטנים, המיטוכונדריות הקטנות, התחנות כוח בתוך הגוף, לא מקבלות את היוד ולא מקבלות את החומרים השונים.
אוקיי.
אוקיי?
אז זה בעצם, זה שתי דרכים מעולות לאבחון עצמי.
סוג של אבחון עצמי, יש לי סרטון הזה ביוטיוב.
אוקיי.
מי שרוצה יכולה לצפות בסרטון הזה.
מעולה.
זה עדיין לא אבחון מקיף. זה, אל תקחו את זה כזה האבחון וכך אני יודעת.
כן.
ובוודאי אל תתחילו לקחת תוספים. עכשיו, אחד הדברים שאני רואה חד משמעית אצל לפחות 80% מהאנשים, זה בעיה בויטמין D שהוא נמוך מאוד, ברזל מאוד מאוד נמוך, פריטין מאוד מאוד נמוך, כי יש שם בעיות ספיגה. ואז, קודם כל, מבחינת תזונה, אני ממליצה על כמה דברים. אחד, תנסו שבוע לרדת לגמרי מגלוטן. תרדו לגמרי ממוצרי חלב.
אוקיי.
אוקיי? יש אפילו גרסאות, הגורסים, אנשים שאומרים שצריכים גם לרדת מדגנים. אז אם את כבר מאובחנת עם השימוטו ויש לך נוגדנים, יש דיאטה מסוימת שהיא דיאטה אוטואימיונית, שהיא קשה קצת לעשות, אבל בהחלט עושה הבדל ענק, וזה שינוי לכל החיים, זה לא שינוי רק לחודש.
אוקיי.
Okay. לא צריכים להיות על הדיאטה האוטואימיונית כל החיים, אבל כן, זה הדברים. אז אני חוזרת. אחד, הורדת מתח ולחץ, ללכת לישון בשעות נורמליות. אפשר כמובן גם לקחת ויטמין C, כי בלוטות האדרנל שחסר להם ויטמין C לא יכולות לתפקד כמו שצריך. להפסיק לאכול את הגלוטן ואת החלב, כמו שאמרתי. לעשות את הבדיקת יוד הזאת שהצעתי, ובדיקת החום. זה הדברים בגדול, וזה משהו שלוקח לו זמן להשתקם. זה לא תוך שבוע, זה לוקח לזה זמן.
אז קודם כל, תודה. את נתת באמת כלים מעולים. אני כן רוצה להגיד שנשים שמרגישות שזה קצת גדול עליהן לעשות את זה לבד, אני מאוד ממליצה כן לפנות לאיש מקצוע. אז ברור שאפשר לפנות לתהל אלמה. אפשר גם, אני מניחה שיש ברחבי הארץ מטפלים שמתעסקים בזה. איזה סוג של מטפלים מתעסק בתחומים האלה?
נטורופטים. אוקיי, או מי שעוסק ברפואה פונקציונלית, הומאופטים גם, אבל חייב שהבן אדם יבין לעומק עניין של בלוטת התריס, מעבר שהוא למד בבית הספר.
כן, לגמרי. אז לבדוק שבאמת זה אחת ההתמחויות של המטפל. תודה רבה. זה היה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שזה יכול ממש להציל הרבה נשים אם הם ידעו, אז בהחלט אתן מוזמנות את הלינק הזה באיזה צורה שאתן מקבלות אותו, להעביר הלאה לחברות, לבנות משפחה, כדי באמת לעזור לנשים להימנע ולטפל כמו שצריך בדבר הזה. וכהרגלנו בקודש, אנחנו ניקח לנו כמה דקות, של 5 דקות של מדיטציה, והיום, כיוון שדיברנו על בלוטת התריס, אז אנחנו נעשה מדיטציה שמרפא ומזינה את בלוטת התריס, ככה ניתן לה הזנה בדמיון, שזה לפעמים לא פחות חשוב אפילו מדברים מעשיים שעושים. אוקיי. אז אני ממש ככה מזמינה אתכן למצוא לכן הפוגה. אנחנו בדיוק באמצע היום, זה שעה שיש הרבה מאוד מדינות שיש בהן סייסטה בדיוק בשעה הזאת, ולא בכדי. הסייסטה הזאת היא אחת הדרכים לתת לנו הפוגה באמצע היום. אז לא חייבים שעה שלמה וגם לא שעתיים, לפעמים גם 5 דקות עושות העבודה. אז איפה שאת, אם את בעבודה כרגע או בבית, תמצאי לך מקום שאת מרגישה בו נעים ונוח, שתוכל להתרווח ולוודא שלא מפריעים לך במשך כמה דקות. ובואי ניקח נשימה עמוקה ונעשה סריקה מהירה של הגוף, נראה אם יש מקומות שמחזיקים כרגע מתח. וניקח נשימה לתוך אותם מקומות שמחזיקים את המתח, וממש נרפא עם הנשיפה, נייצר רפיון והרפיה של הגוף. בואי נרכז את תשומת הלב באזור הגרון מקדימה. אפשר להיזכר בתיאור הזה של הפרפר. אפשר ממש לראות כאילו יש לנו פרפר על הגרון או בפנים בתוך הגרון. אפשר רגע להסתכל ולתת לתבונה החוכמה הזאת שיש לנו בגוף כדי לראות מה מצבו של הפרפר הזה. אתה ממש יכולה להסתכל, להתבונן ולראות האם הפרפר הזה חיוני וחי ומלא צבעים, או שהוא קצת יותר עייף. אולי הצבעים כהים ודאויים, אולי יש קרעים בכנפיים שלו, ממש תסתכלי. ודמייני שיש אנרגיה מרפא שיורדת מלמעלה, ויש לה גוון זהבהב. האנרגיה הזאת מגיעה אל הפרפר, פשוט מזרימה אליו את כל הדברים שהוא צריך. מזרימה אליו קודם כל אהבה ושקט ורוגע. לוחשת לו שהכל בסדר והעולם יחכה, ואפשר ומותר ובטוח עבורי לנוח. יש חוסרים או דברים שחסרים ברמה הפיזית, אז גם אותם אנחנו מזרימות כרגע לתוך הפרפר הזה של הבלוטה. ותרגישי את הנעימות שמתפשטת באזור הגרון. קחי עוד נשימה אחת. את מוזמנת פשוט להישאר ככה, לשבת ולתת לעצמך עוד כמה דקות של רוגע לתוך שיר כל כך מקסים.